אנחנו בחלק של רביעי של פרשת מצורע. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור. עד עכשיו למדנו על צרעת שיכולה לבוא על גוף האדם, או צרעת שיכולה לבוא על בגד. עכשיו אנחנו נלמד היום על צרעת שיכולה לבוא בבית, על הקיר. אומרת לנו התורה, כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, נתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. אומר רש"י, יש לנו כאן סגנון מעניין. לגבי נגע שדיברנו על גוף, הלשון של הפסוק היה נגע צרעת כי תהיה באדם. אם קרה מקרה שהיה באדם נגע צרעת, אז כך וכך תהיה הלכון. כשמגיע נגע של בית, לא כתוב בלשון של הפסוק נגע צרעת כי תהיה בבית, כאילו קרה מקרה, אלא התורה אומרת זה בסגנון ונתתי נגע צרעת, כאילו שיש כאן איזה פעולה חיובית, איזה בשורה גדולה לעם ישראל, שיהיה להם נגע בבית, מה העניין בזה? אומר רש"י, ונתתי נגע צרעת, בשורה היא להם, שהנגעים באים עליהם, יש כאן באמת בשורה טובה, לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות של זהב בקירות בתיהם, כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, ועל ידי הנגע נוטץ הבית ומוצאן. כי מתי שעם ישראל היו במדבר 40 שנה, אז האמוריים ידעו שעוד מעט הם יצטרכו לפנות את השטח וישראל ייכנסו במקומם. עכשיו האמוריים ידעו למה הם מפנים את השטח, כי כתוב שהאבון, הרי אברהם אבינו נאמר לו בברית בין הבתרים שמה הסיבה שדור רביעי ישובו אינה כתוב שמה, היה שמה לשון בספר בראשית, כי לא שלם אבון האמורי, כי עד שהאבון של האמורי לא הגיע לסיום ושלימות הוא לא מגרש אותם מארץ ישראל. האמורים אומרים טוב, עוד מעט מגיע הזמן שהאבונות שלנו כבר הגיעו לשיא, אז יגרשו אותנו. אבל הם אמרו טוב, יגרשו אותנו, יבואו היהודים, אבל כנראה גם היהודים יחטאו, וגם אותם כנראה אי פעם יגרשו, וכשיגרשו אותם אנחנו נחזור. אז הם לא התייאשו ואמרו אנחנו עוזבים לנצח, אז הם התמינו מטמוניות של זהב בקירות של הבתים שלהם, ואמרו אותנו יגרשו, היהודים יהיו פה, וכשיגרשו את היהודים אנחנו נחזור, לפחות נמצא את המטמוניות. ועל ידי הנגע נוטץ הבית ומוצאן, אז אנחנו מביא נגע על הקיר, ויש תהליך מסוים כפי שנראה בהמשך, שאין ברירה אלא לנטוץ את את הבית, לפעמים נוטצים רק את הקיר המסוים, לפעמים את כל הבית, נראה בהמשך, ואז יוצא שהיהודי שמח שיש לו נגע, הוא חושב שיש לו נגע, הוא בבעיה, שבר את הבית, מצא מטמון של זהב מאחורי הקיר, אז בעצם הוא אומר תודה על הנגע שהגיע. לכן אתה אומרת, ונתתי נגע צרעת, זה בעצם בשורה טובה לעם ישראל שיהיה נגע צרעת. יוצא שבית שיש לו נגע, הוא רק בית שיש שם מטמוניות. הבית שאין מטמוניות, הוא לא יקבל נגע. פסוק למדי, הוא בא אשר לא הבית, והגיד לכהן לאמור, כן נגע נראה לי בבית. הוא אומר לו, הוא מספר לו, עכשיו הוא לא אומר לכהן נגע נראה לי, הוא אומר כן נגע, הוא אומר רש"י, כן נגע נראה לי בבית, אפילו תלמיד חכם שיודע שהוא נגע ודאי, לא יפסוק דבר ברור לומר נגע נראה לי, אלא כן נגע נראה לי. זאת אומרת, יש כאן לשון שהגמרא אומרת במסכת ברכות, שלמד לשונך לומר איני יודע. אתה לא צריך לבוא ולהגיד,
לא לפסוק.
כן? אפילו דבר שאתה יודע ודאי, תגיד אני לא יודע. גם פה, אתה אולי תלמיד חכם, אתה יודע בטוח שזה נגע, תבוא לכהן, נראה לי שיש נגע, אל תבוא, אדם צריך ללמוד, להגיד, לא יודע, לבוא בצניעות מסוימת. פסוק ל"ו, הכהן שומע שיש כאן משהו חשוד, הוא לא יודע מה קורה. הבעל הבית אומר לכהן, אני חושב שיש לי פה משהו חשוד, בוא תבדוק. אז הכהן, לפני שהוא בא לבדוק, הוא נותן הוראות מוקדמות לבעלי הבית. מה ההוראות המוקדמות? וציווה הכהן, ופינו את הבית בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע, ולא יטמע כל אשר בבית, ואחר כן יבוא הכהן לראות את הבית. הכהן אומר, לפני שאני בא לראות, קודם כל תפנו את כל הבית. כי אם אני אבוא ואני אראה ואני אגיד שצריך להמתין שבוע ולסגור את הבית, באותו רגע כל מה שיהיה בבית יהיה תמה. חבל שכל מה שיהיה בבית יהיה תמה. אז קודם כל תפנו את הבית, ואז אני אבוא, שגם אם יצטרכו להסגיר את הבית לשבוע, זה לא יגרום שום תומה לשום חפץ שיש בבית. אומר רש"י, בטרם יבוא הכהן וגומר, שכל זמן שאין כהן נזקק לו, אין שם תורה תומה. ולא יטמע כל אשר בבית, שאם לא יפנהו ויבוא הכהן ויראה הנגע נזקק להסדר, הכהן יראה שיש נגע והוא יסגיר את הבית לשבוע, וכל מה שבתוכו יטמע. אז לכן הכהן מבקש שיוציאו מראש.
וכל זמן שהכהן לא הגיע,
כל זמן שלא הגיע, אז קראת כבר במשפט הראשון ברש"י, שכל זמן שאין כהן נזקק לו, אין שם תורה תומה. התומה לא תחול עד שהכהן לא יוציא מהפה שלו, צריך לסגור.
זאת אומרת, הוא לא יכול לבנות במרכאות על זה ולא להביא בכלל את הכהן?
אם הוא רוצה להיות יהודי שאומר תורה ומצוות, הוא יודע שהתורה אומרת לו לעשות דבר מסוים, אז הוא מתקיים מה שהתורה אומרת לו, ואז זה מה שהוא צריך לעשות. עכשיו רש"י מסביר ועל
מה
חסה התורה. רש"י מסביר ושואל, מה התורה, על מה היא מרחמת? מה אכפת לנו שיהיה כן תמה כל מה שבבית? מה יש? אם על כלי שטף, אם זה מדובר על כלי מתכת למשל, שיש אפשרות להטביל אותם במקווה ואז הטהרה תבוא, יטבילם ויתארו, מה יכול להיות? הם יהיו תמאים? ייקח אותם למקווה ויהיו חזרת תאורים, אז מה הבעיה? ואם על אוכלים או משקיעים, אם אתה אומר חבל על האוכל שבבית שיהיה תמה, מה אכפת לי שהאוכל יהיה תמה? יוכלם בימי תומתו. הבן אדם עצמו, המצורע, שהוא בעצמו יהיה תמה, אז הוא צריך בזמן הזה לאכול בעל הבית שתמה, כן? אז מה הוא יאכל? הוא יאכל את האוכל שנטמע. אז מה התורה, מה כל כך אנחנו דואגים שיוציאו מהבית? זאת אומרת, על איזה דבר יכול להיות שזה יהיה אבוד ואין אפשרות להחזיר חזרה? לא חסה התורה, אומר רש"י, לא חסה התורה אלא על כלי חרס שאין להם טהרה במקווה. התורה חסה על כלי חרס שאי אפשר לטבול אותם, אין להם תקנה והעלות שלהם קטנה, אבל התורה חסה על ממונם של ישראל אפילו על דבר קטן, ואומרת תוציא את אותם כלי חרס שאותם אי אפשר
יהיה.
ברגע שהוא אומר לבית הסגר, כל מה שבבית נהיה תמה. יש דברים שיהיה להם תקנה בתפילה, יש דברים שיהיו תמאים, וזהו, הם עבודים.
החרס,
אם אומרים עליו תמה, אז הוא עבוד, אי אפשר לתאר
אותו.
פסוק למד זיין, אחרי שהכהן ביקש שיוציאו את כל מה שיש בבית, בא הכהן ועכשיו הוא בא לראות. יכול להיות שהבעל הבית סתם דמיין, וזה שום דבר, אין בזה בעיה, יגיד לו הכל בסדר ושלום על ישראל. יכול להיות שהמראה הוא מראה שכן מטמא, הכהן צריך בעצם לבדוק את זה. מה הוא רואה? פסוק למד זין, וראה את הנגע, והנה הנגע בקירות הבית שכערורות, ירקרקות או אדמדמות, ומראהן שפל מן הקיר. זאת אומרת, הכהן רואה באמת שיש כאן מראה שבמטמא. מה זה שכערורות? אומר רש"י, שוקות במראהן. המראה נראה שהוא שקוע בעומק של האבנים. זאת אומרת, גם אם תוריד את הטיח החיצוני, תראה שהנגע נמצא יותר פנימי. המילה שכערורות זה שתי מילים שהתחברו למילה אחת. שקוע, ראייתו שקוע. רורות זה כאילו ראיות. ושקה זה כמו שקוע. כאילו כתוב כאן הראייה, הכהן במראה עיניים רואה שהוא שקוע, הנגע שקוע פנימי. ואז מה הכהן אומר? הנה הוא רואה באמת מראה של נגע. ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, והסגיר את הבית שבעת ימים. הכהן אומר, באמת נראה כאן מראה נגע, צריך עכשיו שבוע להסגיר את הבית. ושב הכהן ביום השביעי וראה, והנה היא פסה הנגע בקירות הבית. מה קורה עם הכהן? עכשיו נראה כאן, נלמד, בעזרת השם, לאורך כל השיעור, מה קורה, המקסימום שאפשר להסגיר בית זה 3 שבועות. בכל סוף שבוע,
בודקים.
יכול להיות מצב שבזה ייגמר, או יימשך לשבוע נוסף, וככה בשבוע השני, יכול להיות בזה ייגמר, או שבוע נוסף. מה הפירוש? אם הוא בא בסוף השבוע הראשון, אם הוא רואה שהבית עומד, אני אומר כרגע בעל פה דברים שנראה בהמשך ורק נסכם כללית, אם הוא בא בסוף השבוע הראשון והוא רואה, הוא עומד בדיוק באותו מצב כמו קודם, לא זז. לא זז, הסגר של שבוע נוסף. אם הוא רואה בסוף השבוע הראשון שזה גדל, אז נראה את התהליך מה עושים, הוא אומר בוא תוציאו את האבנים הספציפיים האלה, תורידו את כל הטיח מסביב, שימו אבנים חדשים, ונראה מה יקרה. אם הנגע יחזור חזרה, אפילו באותו מצב של קודם, מה עושים? צריך לשבור את כל הבית. סימן שזה בית בעייתי, סימן שהמטמוניות פה צריך למצוא אותם כמה מקומות. כן. אם הוא רואה שזה לא חזר, אז מתארים את הבית ונראה אחר כך תהליך איך מתארים את הבית. כל התהליך הזה יכול לחזור על עצמו בסוף שבוע ראשון, ויכול להמשיך הסגר לשבוע שני, ואז בשבוע שני יכול להיות התהליך הזה, ואותו תהליך יכול לחזור על עצמו עד שבוע שלישי. סוף שבוע שלישי אין המשך, אין הסגר אחרי שבוע שלישי. אז אם הוא חזר נוטצים, אם הוא לא חזר מתארים. עכשיו המעניין שנראה בעזרת השם במספר הפסוקים, שהוא לא הרבה, אבל נראה שרשי יגלה לנו כאן מהמדרשים שהפסוקים הללו, להבין אותם, נראה שצריך להוציא פסוק מסוים ממקומו. הוא לא כתוב בסדרו, פסוק רק מוציאים אותו החוצה, קוראים את שאר הפסוקים ברצף, את הפסוק הזה מכניסים במקום אחר, וגם פסוק נוסף מחלקים אותו לשתיים ומסבירים חצי כך, חצי כך, ואז אחרי השינוי הזה, אז יהיה מובן כל התהליך שאמרתי, שכל סוף שבוע התהליך יכול לחזור על עצמו עד שלושה שבועות. וככה חכמים קיבלו בתורה שבעל פה, לקחת פסוק מסוים ולהוציא אותו, ונראה שגם מפשט הפסוק מוכח שחייבים ככה לעשות. עכשיו נראה את סדר הפסוקים, נלמד אותם לפני. אז אמרנו שהכהן הסגיר את הבית שבעת ימים. נראה את פסוק למתת. ושב הכהן ביום השביעי וראה, והנה פסע הנגע בקירות הבית. הוא רואה שהנגע גדל. מה קורה אם הוא רואה שהנגע גדל? אז כמו שאמרנו בעל פה, נקרא פסוק מם, וציווה הכהן וחילצו את האבנים אשר בהן הנגע, והשליחו את הן אל מחוץ לעיר למקום תמה. אומר רשי, וחילצו את האבנים כתרגומו וישלפון, דיינו יתלו משם, כמו וחלצה נעלו, כמו שכתוב לגבי ייבום שם, תלשון וחלצה נעלון לשון עשרה, גם פה וחלצו את האבנים, פשוט שולפים החוץ את האבנים המנוגעים ושמים אותם אל מקום תמה, מקום שאין תארות משתמשות שם, שמים את זה במקום שאין שם תארות, כי אם האבנים נמצאים שם זה מתמה את האוויר איפה שזה נמצא. תארות מלשון תארה, מקום שלא משתמשים שם בתארה, כי אם האבנים נמצאים שם אז יתמה את כל מה שנמצא שם. כמו שרשי מסיים, למדך כתוב שהאבנים הללו מתמות מקומן בעודן בו. אחרי שהם זורקים את האבנים המנוגעים החוצה, פסוק מ"א אומר, ואת הבית יקציע מבית סביב, ושפכו את האפר אשר יקצו אל מחוץ לעיר אל מקום תמה. בנוסף לכך שהוציאו את האבנים, צריך את כל הטיח לגרד מבפנים. אומר רשי, יקציע רודונייר בלעז. רודונייר זה נקרא, כמו שאומרים, לחרסם, להוריד ולגרד. ובלשון משנה יש הרבה, הרבה במשניות יש את הביטוי הזה להקצות. מבית, דיינו מבפנים, מפנים הבית צריך להוריד ולנקות. סביב, סביבות הנגע. בתורת כהנים נדרש כן שיקלוף הטיח שסביב אבני הנגע, סביב האבנים שהיה נגע, קולפים את כל עתיד, דיינו לנקות שלא יישאר שום שארית קודמת. הקצו, פירוש המילה הקצו אומר רש"י, לשון קצה, דיינו שצריך ללכת לקצה איפה שהנגע היה, עד קצות הנגע ולגרד ממש הכל. אשר קיצו בקצות הנגע סביב, זאת אומרת, מכיוון שהתורה מתכוונת כאן, יש כאן במילה הקצו שתי משמעויות. הקצו זה כמו שאמרנו במילה השלישית של הפסוק, היה כתוב יקציע. מה זה יקציע? אמרנו לגרד. אז מה זה יקצו? האפר אשר יקצו, אשר גירדו. אז למה התורה משתמשת בלשון כזה, אשר יקצו? כן? למה התורה לא אומרת בלשון אשר קיצו? זה היה רעי מתאים להגיד, כמו יקציע, אשר קיצו, למה יקצו? התורה רוצה לרמז לנו כאן שזה גם בלשון קצה. לומר לך, עד איפה תגרד? עד הקצה, עד הגבול הסופי של הנגע. אשר קיצו בקצות הנגע סביב. טוב, אחרי שהורדנו את כל האפר, אומר פסוק מבית, ולקחו אבנים אחרות והביאו אל תחת האבנים, ואפר אחר ייקח ותחת הבית. אז מה עשינו? סוף שבוע ראשון באנו, ראינו שהנגע גדל, מורידים את האבנים, עושים אבנים חדשים, עושים טיח, זהו, שיפצנו, סגרנו. נו, עכשיו מה קורה הלאה? מאו פסוק ממגימל, ואם ישוב הנגע ופרח בבית, אחר חילץ את האבנים, ואחרי יקצות את הבית, ואחרי יתוח, אחרי שסיימנו לעשות את כל הפעולה, ישוב הנגע, הנגע חזר חזרה, באותו גודל, כתוב ישוב הנגע, פירושו אותו גודל שהוא היה, באותו מקום, חזר עוד הפעם. אומר רש"י, יקצות לשון העשות, וכן יתוח, שתי הביטויים הללו בפסוק, יקצות ויתוח, זה מילים מבניין נפעל. אבל חילץ, שכתוב בו בפסוק, חילץ את האבנים, מוסב הלשון אל האדם שחילצן, והוא משקל לשון כבד, כמו כיפר, דיבר, זה מתייחס לאדם שעשה את הפעולה. אז אם אחרי שהבן אדם הוציא את האבנים, ואחרי שהורידו את כל העניינים בבית, אומר רש"י, ואם ישוב הנגע וגומר, מתי הוא ישוב? מתי הנגע? אומר רש"י, יכול חזר בו ביום יתמה. אם באותו יום, אולי באותו יום שאנחנו תייחנו, באותו יום ומיד ישברו שוב את הבית, אומרים לא, החזרה שכתוב פה זה לא באותו יום, אלא שבוע לפחות. אם זה חזר באותו יום, עדיין אנחנו לא נשבור את כל הבית בגלל זה. זה מה שרש"י אומר, מאיפה לומדים את זה? תלמוד לומר, ושב הכהן. כתוב בפסוק הקודם שקראנו, פסוק למתת, אחרי ההסגר הראשון, כתוב ושב הכהן ביום השביעי. ואם ישוב, ופה בפסוק מ"ג כתוב ואם ישוב, אז עושים גזירה שווה בין הוושב שכתוב קודם לאם ישוב שכתוב פה. כמו הוושב שכתוב קודם, מתי הכהן שב? אחרי שבוע. אותו דבר, ואם ישוב הנגע, מתי הנגע ישוב? מינימום אחרי שבוע.
מה יכול להיות במהלך השבוע?
מהלך השבוע הזה מחכים, אם כעבור שבוע הנגע חזר, אז צריך למטוץ את כל הבית.
אבל הנגע חזר באותו יום, אתה אומר.
אם הוא חזר באותו יום, אז אנחנו...
אז אתה בכל זאת אומר...
חכים שבוע, יכול להיות. למה? כי יכול להיות שבאותו יום הוא חזר, ויכול להיות... תבוא בסוף השבוע, הוא ייעלם. חכה שבוע. אם תבוא בסוף השבוע והוא נמצא באמת עדיין במקום, רק אז נגיד לשבור את הבית. אבל לא נתייחס באותו יום.
אבל הרב ברוך, כבר שברו את הבית ותקנו אותו, ובאותו יום חזר.
יכול להיות שבאותו יום הוא חזר, ויכול להיות שלמחרת הוא ייעלם. כי כל המושג של נגעים, הרי דיברנו שזה נס ופלא, זה לא דבר טבעי. אז זה שבאותו יום הוא היית נגע, זה לא אומר כלום. חכה שבוע, עד סוף שבוע, כמו שהרופא אומר, לא אומר לך דיאגנוזה שום דבר. מה שראית עכשיו, שרק עכשיו גמרנו את הטיפול והכל חזר, חכה. תבוא שבוע הבא נראה מה יהיה. חכה שבוע נראה. מה שיבה אמורה להלן בסוף שבוע? אף שיבה אמורה כאן בסוף שבוע. נו, מה עושים אחרי שזה חזר? איך אני אומר לכם כל הזמן בעל פה מה עושים? שוברים את הבית. איפה כתוב ששוברים את הבית? פה יבוא הפסוק שאמרתי לכם קודם שהוא לא נכתב במקום. למרות שהפסוק הבא מיד אחרי פסוק מ"ג זה פסוק מ"ד, נראה עוד מעט ורש"י שההמשך של פסוק מ"ג זה לא פסוק מ"ד. ההמשך של פסוק מ"ג זה פסוק מ"ה. תעברו רגע לפסוק מ"ה, עוד מעט נראה את הרש"י ורק תעברו שתראו את הרצף. תדלגו, תוציאו את פסוק מ"ד במקומו. אחרי פסוק מ"ג, מה כתוב בפסוק מ"ד? ונטץ את הבית, את הבנה ואת היצה ואת כל עפר הבית, והוציא אל מחוץ לעיר אל מקום טמא. כל הפירוט הזה שצריך למטוץ את הבית, מתי עושים את זה? אם אחרי שבוע רואים, אחרי שכבר הוצאנו את האבנים, טייחנו, והנגע חזר, אז מה תקנת הבית? פשוט שוברים אותו. זה שכתוב פה באמצע הפסוק מ"ד, זה הפסוק הזה לא נכתב במקומו. למה? עכשיו יש כאן רש"י ארוך, רש"י יוכיח לנו שהפסוק הזה לא נכתב במקומו.
שהפסוק
מ"ד הוא לא כתוב במקומו.
איפה היה צריך להיות?
עוד מעט נראה את רש"י ונראה על מה הפסוק הזה מתייחס.
איך הוא
אחרי מ"ג צריך לבוא מ"ה.
אז בוא נקרא, שנייה, חדיב שלך הרב, שנוכל להבין.
ואם ישוב הנגע ופרח בבית, אומר לנו פסוק מ"ג, זאת אומרת שאם אחרי שהורדנו את האבנים ושמנו אבנים חדשות וטייחנו ורואים שהנגע חוזר באותו גודל אפילו,
אתה אומר מ"ה.
ממי, מה עושים? ונטץ את הבית, פשוט שוברים את כל הבית.
מה כתוב במ"ד?
חכה, ממי, אחר כך בא מ"ו, אחר כך בא מ"ז. שלושת הפסוקים הללו הם פסוקים שמתארים מה עושים עם הבית אחרי השבירה. ואחר כך בא פסוק מ"ד. מה הפסוק מ"ד בא להגיד? עכשיו נקרא את רש"י ונבין.
בוא נקרא שנייה אחת את במ"ד אחרי במ"ג.
מ"ד לחם עם ג' לא יכול לבוא ביחד. למה? אתה שואל שאלה טובה, מה אכפת לי שנקרא את מ"ד לחם עם ג'? עיקר הקושי שמ"ד לא יכול לבוא אחרי מ"ג, אני אראה למה. בוא נקרא. מה אומר הפסוק מ"ד? הוא בא הכהן וראה, והנה פסה נגע בבית. קראת ממרת היא בבית, תמאו. למה הפסוק מ"ד לא מתאים עם אחרי מ"ג? זו מסיבה מאוד פשוטה. כי בפסוק מ"ג אמרנו שהכהן חוזר, ומה הוא רואה? שבאיזה גודל הנגע? בפסוק מ"ג. מה כתוב שהכהן חוזר ומה הוא רואה? ישוב הנגע, הוא פרח בבית, אותו גודל. מה כתוב בפסוק מ"ד? שהכהן רואה וגדל. רגע, דיברנו שאותו גודל זה גם מספיק, מה פתאום איך זה גדל? אז זה לא נדבק פסוק מ"ד אחרי מ"ג. חייבים להגיד שהפסוק הזה זה לא אותו דבר, זה אחר. כי במ"ג אתה מדבר שהנגע חזר ופרח בבית באותו גודל, אחרת זה לא נקרא חזר. חזר זה נקרא ישוב הנגע לאותו מצב. ופסוק מ"ד אתה מיד ממשיך כאילו הכהן בא, ומה הוא רואה? מה קרה לנגע? פסה, גדל. הרי אמרנו קודם שהנגע אותו גודל, איך פתאום זה גדל? אומר רש"י כך, ובא הכהן וראה, והנה היא פסה. אומר רש"י, יכול. איך היינו אנחנו מבינים אם היינו קוראים את הפסוק הזה ברצף? לא יהיה, החוזר תמה, אלא אם כן פסה. אנחנו יכולים לחשוב שמתי הבית הזה יהיה תמה שיצטרכו לשבור אותו, רק אם הוא פסה, ככה היינו יכולים להבין, כי זה מה שכתוב בפסוק מ"ד. אומר רש"י, זה ברור לנו שלא. איך ברור לנו? נאמר צרת ממרת בבתים. את המילה צרת ממרת כתובה פה בפסוק מ"ד, כתוב את הלשון צרת ממרת. ונאמר צרת ממרת בבגדים, וכשדיברנו קודם לגבי נגע בבגד, גם שם היה כתוב את אותו לשון צרת ממרת. למה התורה השתמשה באותו לשון לעשות גזירה שווה והשוואה בין בגד לבית? מה ראינו בבגד? מה להלן? בבגד ראינו תימא את החוזר אף על פי שאינו פוסה. בבגד כתוב במפורש שאם הנגע חוזר אפילו באותו גודל, אז הבגד תמה. והתורה השתמשה באותו סגנון בדיוק לגבי בית. למה התורה משתמשת באותו סגנון? כדי לעשות גזירה שווה, שאותו הלכה שהיה בבגד, שאם זה חוזר באותו גודל הבגד תמה, אותו הלכה תהיה בבית, שאם זה חוזר אפילו באותו גודל, אז הבית תהיה תמה. אף כאן תימא את החוזר, אף על פי שאינו פוסה. אז מגזירה שווה אנחנו חייבים לומר שהבית יהיה תמה גם אם זה לא גדל. אבל לכאורה יש לנו בעיה שבפסוק מ"ד כתוב והנה היא פסה שכן גדל. אם כן, מה תלמוד לומר והנה היא פסה? אז מה נעשה עם פסוק הזה מ"ד שהוא מדבר כאילו שהוא כן גדל? אומר רש"י, אין כאן מקומו של מקרא זה. הפסוק הזה לא כתוב במקום, אלא מה היה צריך להיות כתוב, איזה פסוק היה צריך להיות כתוב אחרי מ"ג? ונתץ את הבית היה לו לכתוב אחר וישוב הנגע. אחרי פסוק מ"ג שכתוב אם ישוב הנגע, ההמשך של זה זה פסוק מ"ה ואם ונתץ את הבית. וראה והנה פסענו, אז איפה נכניס את הפסוק הזה של מ"ד וראה והנה פסע? על איזה סיטואציה מדובר? אומר רש"י, זה מדבר על סיטואציה שאנחנו קודם דיברנו על זה בעל פה, שזה לא כתוב במפורש בתורה, ואומר רש"י, עכשיו אני אגיד לך איפה זה כתוב, ונראה קודם בעל פה, נקרא עוד הפעם ברש"י. מה אמרנו? אמרנו כך, פעם ראשונה הכהן הגיע לבית, הוא רואה באמת נגע. מה האמרה הראשונה של כהן?
תמה.
לא, לסגור. הסגר, שבוע הסגר. חוזר אחרי שבוע, מה אמרנו, מה הוא ראה? קראנו קודם פסוק למתת. ושב הכהן ביום השביעי וראה, מה הוא ראה? הנגע גדל. ואז מה הוא אמר? צריך לשבור את האבנים ולתקן. ואם הכהן היה חוזר בסוף שבוע ורואה שזה לא גדל, התורה לא התייחסה לזה ולא אמרה לנו מה לעשות. איך נדע? אז אמרנו בעל פה שצריך עוד שבוע, אבל איפה זה כתוב? אומר רש"י, עכשיו הפסוק מ"ד הזה מרמז לנו על תהליך שלם שהוא לא כתוב באמת. הוא תהליך נפטר. פסוק מ"ד מדבר, הוא אומר לנו, כאילו תבין מתוך הדברים ככה, שאם הוא חזר והוא רואה שהנגע באותו גודל, אז הוא יגיד לך לחכות שבוע שני. ואם הוא יחזור בשבוע השני והוא רואה שזה גדל, אז הוא יגיד את התהליך לשבור את הפה. זאת אומרת, פסוק מ"ד שכתוב ובא הכהן וראה והנה פסה, מתי הוא ראה שזה פסה? בשבוע השני. זאת אומרת, מוסתר כאן, זה לא כתוב, מוסתר כאן תהליך שלם שאתה צריך להבין איזה דבר מתוך דבר, שאם הכהן בא בסוף השבוע הראשון ורואה את זה באותו גודל, הוא אומר חכה שבוע נוסף, ואז הוא אומר והנה פסה. תקרא את הלשון ברש"י. זה מה שמסתדר. לא בא ללמד, אומר רשי, אלא על נגע עומד בעיניו בשבוע הראשון. סוף שבוע הראשון הנגע היה באותו גודל, ובא בסוף שבוע השני ומצאו שפסר, והכהן בא בסוף השבוע השני, ואז הוא רואה שזה גדל, שלא פרש בה כתוב למעלה כלום בעומד בעיניו בשבוע הראשון. עד עכשיו התורה לא סיפרה לנו שום דבר מה קורה אם הכהן בא בסוף השבוע הראשון והוא רואה באותו שבוע. מצב, על זה לא כתוב. ולמדך כאן בפסיון זה, בזה שהתורה כאן מדברת על מצב שהוא גדל, מזה תבין דבר מתוך דבר, שאינו מדבר אלא בעומד בראשון. מדבר כאן על תהליך כזה שבשבוע הראשון הוא עמד באותו מצב, ואז הסגרנו אותו שבוע נוסף, הוא פסע בשני, ועל זה פסוק מ"ד מדבר. ומה יעשה לו? מה נעשה אם באמת כך קרה? שהוא אמר להסגיר עוד שבוע, ובשבוע השני הוא רואה שזה גדל, מה? יכול יתצנו? האם פסוק מ"ה בא בהמשך לפסוק מ"ד? לא. יכול יצטנו כמו ששמח לו ונטעת את הבית? הייתי יכול לחשוב אולי שבמצב כזה נשבור את הבית, כי הרי פסוק מ"ה בא אחרי מ"ד? לא, מ"ה זה המשך לפסוק מ"ג. תלמוד לומר ושב הכהן. מה כתוב בפסוק למצאת שקראנו קודם, שכשהכהן שב פעם ראשונה לבית, כתוב ושב הכהן. ופה כתוב הוא בא הכהן בפסוק מ"ד, נלמד ביה משיבה. מה שיבה חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע? כמו שפעם ראשונה שהכהן בא. אז מה הוא עושה שפעם ראשונה שהכהן בא והוא רואה שהנגע גדל, מה הוא עושה? הוא אומר תוציאו את האבנים, תחליפו ונחכה שבוע. אף ביה גם פה שכתוב שהכהן בשבוע השני בא ורואה שהוא גודל, חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע. ואם חזר, על זה עכשיו נקרא את פסוק מ"ג, ואם גם בשבוע השני, אז זה חזר, נוטץ, אז יבוא פסוק מ"ה שישברו את הבית. לא חזר, אם גם בשבוע השני, שהוא אמר לו, תחליף את האבנים, וחגים שבוע, ורואים זהו, נקי. מה קורה אז, טוב? מה קורה אם גם בסוף שבוע שני?
אתה מדבר על הפעם השלישית שהוא מגיע לבית.
כן, זה פעם שלישית, אבל פעם שנייה של שבוע. אז יש לו עוד פעם, הוא מנהי שאם עמד בזה ובזה. מה יהיה אם סוף שבוע הראשון, פעם ראשונה, הוא בא וחכו שבוע, הוא רואה אותו גודל. הוא אומר, חכה עוד שבוע. חכים, חכינו עוד שבוע, הוא בא ורואה, לא. אם גדל, אמרנו, מוצאים את האבנים. בא ורואה, לא גדל, אותו דבר, כבר פעמיים.
עוד שבוע.
עוד שבוע, שלישי, מאיפה יודעים? הוא מניים שאם עמד בזה, הוא בזה.
בפעם שלישית.
חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע. מאיפה נדע שניתן לו שבוע שלישי? תלמוד לומר, הוא בא. כתוב פה בפסוק, הוא בא הכהן. ואם בו יבוא ונראה בעזרת השם בפסוק ממחד, כתוב, ואם בו יבוא הכהן. במאה כתוב מדבר, על איזה פסוק מדובר הפסוק ממחד, שנלמד עוד מעט, ואם בו יבוא.
כן.
אם בפוסה בראשון, אם נגיד שבעסוק ממחת מדבר, שבשבוע הראשון הוא גדל, הרי כבר אמור, למדנו כבר קודם, שמי הוא גדל בשבוע הראשון, מוצאים את האבנים. אם בפוסה בשני, אם בשבוע השני הוא גדל, הרי כבר אמור, זה כבר גם כלול, כמו שהצברנו קודם. אינו אומר, הוא בא, ואם בו יבוא אלת, שבא בסוף שבוע הראשון, הוא בא בסוף שבוע השני, וראה והנה לא פוסה. זה העומד מה יעשה לו? יכול להיפטר וילך? אם פעמיים באתי, וזה אותו גודל, אז זהו, פטור, לא עושים כלום, כמו שכתוב כאן, כמו שנראה עוד מעט בפסוק מומחת, שכתוב את הלשון ותיאר את הבית, תלמוד לומר, לכן יהיה כתוב בסוף פסוק מומחת, כי נרפא הנגע. מה זה נקרא כי נרפא? לא תיארתי אלא אתה רפוי. מתי אני יכול לתאר נגע אחרי שריפנו אותו קודם? זאת אומרת, אני רואה נגע באותו גודל, אני לא יכול לבוא ולהגיד, זהו, הבית נקי. צריך לרפא את הנגע. איך מרפאים את הנגע? מוצאים את האבנים, שמים חדשים, מרפאים אותו, ואז לא חזר, ואז מתארים. רק נסיים את המילים הרש"י. מה יעשה לו? ביה אמורה למעלה. פסוק מ"ד היה כתוב את הפסוק, הוא בא הכהן. וביה אמורה למטה, ופסוק מ"ח כתוב גם כן, ואם בו יבוא. מה בעליונה, כמו כשקראנו קודם פסוק מ"ד, אז הסברנו שמה הוא עושה אם הוא רואה שזה באותו גודל? חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע. למה? זה גמר לה, זהו שיבה, זהו ביה. עשינו הרי גזירה שווה ושב אל הבית ובא אל הבית, זה אותו עניין. אבל בתחתונה כך, כמו אותו דבר שהוא בא בסוף שבוע שני, מה לא לחכות שבוע שלישי? והוא ראה שזה באותו מצב, אז פשוט מחליפים את האבנים ומתארים את הבית. וכולי, כדי איתה בתורת כהנים. גמרו של דבר, סיכום הדבר, אומר רש"י, בוא נעשה סדר. אין נתיצה, אף פעם לא ישברו את כל הבית, אלא מתי ישברו את הבית, כלל הדבר סיכום, בנגע החוזר אחר חליצה וקיצוי ותיחה. אם אחרי שהחלפנו את האבנים, וטייחנו מחדש, והנגע חזר, אז נשבור את הבית. ואין החוזר צריך פיסיון. אם הוא חזר עוד הפעם, לא צריך גם לחכות שהוא יגדל. כן?
גם אם נשאר אותו הדבר, צריכים להרוס את הבית.
החוזר לא צריך, לא, אם הוא חזר עוד הפעם, לא צריך שיגדל, הוא חזר עוד הפעם, אז נחכה לו עוד שבוע.
ולא גדל.
לא גדל שבוע שני,
ולא גדל.
עד שבוע שלישי, בשבוע שלישי, אם הוא גדל, אם הוא נשאר באותו מצב שוברים, ואם לא מתארים. בסדר המקראות ככה. ואם ישוב, קודם בא הפסוק מ"ג, ונתץ, אחרי זה פסוק מ"ה, והבא אל הבית פסוק מ"ו, והאוכל בבית פסוק מ"ז, ואחר כך הוא בא הכהן וראה והנה פסע. אחר כך נחזור לפסוק מ"ד שדילגנו אותו, הוצאנו אותו מהמקום והכנסנו אותו אחרי מ"ז. ודיבר הכתוב, חוזר רש"י לחדד עוד הפעם על מה מדובר, בעומד בראשון. שבוע ראשון אמרנו הנגע נשאר באותו גודל, שנותן לו שבוע שני להסגרו, חכה שבוע נוסף. ובסוף שבוע שני להסגרו בא וראו שפסע, ומה יעשה לו? חולץ וקוצב ותחלו נותן לו שבוע. חזר, אם אחרי זה הנגע חזר, נוטץ. לא חזר, טעון ציפורים, שאין בנגעים יותר משלושה שבועות. זה רש"י עשה את כל החשבון הזה, להגיד לנו עד כמה התורה מקצרת בדבריה, לפעמים מכניסה לנו דבר, אנחנו לא מבינים את סדר התורה, למה התורה לא הכניסה את הדברים בסדרה, בדיוק, התורה יש לה את הסדר שלה, למה הכניסה את זה כך, וזה רש"י מגלה לנו, כי אחרת לא יכולים להבין. ורש"י חוזר עוד הפעם על כל הרעיון, ואם בו יבוא, מסביר עכשיו רש"י את פסוק ממחת, אמנם עוד לא קראנו את כל הפסוקים, אבל נסיים את הקטע הזה ברש"י ואז נקרא את הפסוקים שלא קראנו עדיין. ואם בו יבוא מה שכתוב בפסוק מומחת, מתי מדובר על זה הפסוק הזה? לסוף שבוע שני.
זה
המפגש
שלישי שלו.
והראה והנה לא פסע. מקרא זה בא ללמד, בעומד בעיניו בראשון ובשני, סוף שבוע ראשון הנגע נשאר באותו גודל. סוף שבוע שני הנגע נשאר באותו גודל. מה יעשה לו? יכול להיות תארנו כמשמעו של מקרא ותיאר כהן את הבית. תלמוד לומר כי נרפא הנגע. לא תיארתי אלא את הרפוי, אני יכול לתאר רק דבר שעשיתי לו רפואה. מה הרפואה שעושים לבית? ואין רפוי אלא הבית שהוקצה והותח ולא חזר הנגע. ריפוי של בית זה רק כשהוצאתי את האבנים המנוגעות, שמתי חדשים, תייחתי והנגע לא חזר. אבל זה, אבל הבית הזה שאחרי פעמיים ראינו שהוא נשאר באותו גודל, נותנים לו צ'אנס אחרון עוד שבוע. מה עושים לפני השבוע שהוא נשאר באותו גודל? טעון חליצה וקיצוי ותיחה ושבוע שלישי. וכן המקרא נדרש, ככה תבין את הפסוק ממחת. ואם בו יבוא בשני, הכהן בא בשבוע השני וראה והנה לא פסע, הוא ראה שהנגע נשאר באותו גודל, יתיחנו, אז יתיחנו פירושו שמוצאים את האבנים, שמים אבנים חדשים, ואין תיחה בלא חילוץ וקיצוי, זה לא שמים תיח חדש על הקיים, מוציאים את האבנים, שמים חדשים ומתיחים. ואחרי יתוח את הבית ותיאר הכהן את הבית, אם לא חזר לסוף השבוע, אחרי שהכהן בשבוע הזה השלישי הוא מתייח, מוציא את האבנים ומתייח, ואז הוא רואה שזה לא חזר, אז כי נרפא הנגע. ואם חזר, אם רואים שהוא חזר עוד הפעם, כבר פירש על החוזר שטעון נתיקה. עכשיו נקרא את פסוק, ולפי הסדר, פסוק ממי, פסוק ממי, נקרא את זה מבפנים. ונתץ את הבית, את אבנה ואת עיצה ואת כל אפר הבית, והוציא אל מחוץ לעיר למקום תמה. והבא אל הבית, כל ימי הסגיר אותו, יתמעה עד הערב. והשוכב בבית, יחבס את בגדיו. והאוכל בבית, יחבס את בגדיו. עוד מעט רש"י יסביר מה זה הפירוט הזה שכתוב, בא אל הבית, שוכב בבית, אוכל בבית, מה מיד נקרא ברש"י. ואם בו יבוא הכהן וראה והנה, לא פסע הנגע בבית, אחרי יתוח את הבית, ותיאר הכהן את הבית, כי נרפא הנגע. ממדלת קראנו קודם.
לא, לפני ממחת, איפה שהוא צריך להיות?
כן, הוא צריך להיות לפני ממחת, כן? לפני ממחת, לפני ממחת, צריך לומר פסוק, הוא בא הכהן וראה, והנה פסע הנגע בבית, צרק מהמרתי בבית, תמיו. עכשיו רש"י יסביר לנו את המילים, שקראנו מפסוק ממוו, שהבא אל הבית כל ימי הסגיר אותו. מה זה כל ימי הסגיר אותו? אומר רש"י כל ימי הסגיר אותו ולא ימים שקלף את ניגור. מה הכוונה בכל ימי הסגיר אותו? זאת אומרת באותם ימים שהוא חולץ את האבנים והוא עושה את המקציע ותח, כן? באותם ימים מי שיכנס לבית תוך כדי עבודה הוא לא יתמה, אלא מתי התומה תתחיל? אחרי שסיימנו את התיח, הכל סגור, אז בא הכהן ואומר, נו, עכשיו הסגר שבוע. רגע שמכריזים את ההכרזה, עכשיו הסגר שבוע, מאותו רגע מתחיל תהליך התומה של הבית. ולא ימים שקלף את ניגו. יכול שאני מוציא המוחלט שקלף את ניגו. מה יהיה אחרי שאנחנו החלטנו שאת הבית הזה צריך לנטוץ? מתי מחליטים שצריך לנטוץ את הבית? למדנו קודם באריכות, שאחרי שעשינו טיח וחיכינו שבוע והנגע חזר, נוטצים את הבית. אז הייתי יכול לחשוב שמי שבא אל הבית, אולי הוא לא יתמה. תלמוד לומר, כל ימי, מה זה כל ימי? גם אחרי שקילפנו את הנגע, הוצאנו את האבנים המנוגעות, וממתינים שבוע, אז כל מי שנמצא בבית אז יתמה. יתמה עד הערב, מלמד שאין מתמה בגדים. כי לא כתוב, שימו לב מה ההבדל בין פסוק מ"ו לפסוק מ"ז. פסוק מ"ז, ששם היה מדובר על השוכב בבית ועל האוכל בבית, בשני האלה היה כתוב יחבס את בגדיו. פסוק מ"ו, מה היה כתוב? מי שבא אל הבית, מה היה כתוב? יתמה עד הערב, ולא היה כתוב יחבס את בגדיו. למה? מלמד שאין מתמה בגדים. אם אדם רק נכנס לביתה לזמן קצר, נכנס ומיד יצא, הוא יהיה תמה, אבל הבגדים שלו לא. כמה זמן יש לו צ'אנס להיות בבית הזה ולצאת והבגדים שלו לא יתאמו? אז יש איזה שיעור של זמן. יכול אפילו שעה בכדי אכילת פרס. אולי אם אדם יישאר בבית אפילו זמן שלוקח לאכול חצי כיכר, פרס וחצי. חכמים שירו, עוד מעט נראה למה שירו זמן כזה. אם אדם נכנס הביתה לדקה ויצא, אז הוא לא יתמה עם הבגדים, הוא יתמה רק גופו ויתאום מעל. נכנס לבית שתי דקות, עדיין רק גופו יתמה וגדב לו. אבל אם הוא ייכנס הביתה בכדי אכילת פרס, אכילת פרס זה בערך 4 דקות, אז גם בגדיו יהיו תמאים. מאיפה יודעים את זה? תלמוד לומר, כי כתוב בפסוק מ"ז, והאוכל בבית יחבס את בגדיו. כך אמרה התורה. אם היינו לוקחים את המילים האלה כפשוטו, הייתי אומר, אין לי אלא אוכל. אולי רק אם הוא אוכל, שוכב מיניים, ואם הוא נשכב שם והוא לא אכל, הוא גם יהיה תמה. אומרים כן, תלמוד לומר, והשוכב. טוב, אין לי אלא אוכל ושוכב. לא אוכל ולא שוכב מיניים, מה יהיה אם אדם נכנס? הוא לא אכל ולא נשכב, הוא ישב שם, הוא הסתובב שם. תלמוד לומר, יחבס, יחבס, כתוב פעמיים בפסוק מ"ז, יחבס את בגדיו, ועוד הפעם יחבס. למה כתוב פעמיים? ריבה. ידוע שהתורה כותבת דבר פעמיים, היא באה לרבות. מה היא באה לרבות? שגם מי שהיה בבית זמן, הוא שהה זמן מסוים, לא אכל, לא שכב, רק היה זמן, הוא גם יהיה תמה. כמה זמן?
4 דקות.
איך אני יודע? אם כן, למה נאמר אוכל ושוכב? ליתן שיעור לשוכב כדי אכילת פרס. התורה רצה להגיד לך, כמה זמן תדע? אומרת המילה אוכל. אכילה לא של טיפה. אכילה שיהיה לה לפחות סעודה, אכילת קבע בסעודה, אדם שמתיישב לאכול סעודה, מינימום שאפשר לקרוא לזה סעודה, זה מינימום זמן של אכילת פרס. זה גם הזמן שאנחנו משארים, למשל באכילת כזית של לסדר, במצה, אז אומרים כמה זמן אתה צריך לסיים לאכול את זה, בכדי אכילת פרס, זה הפרק זמן הזה. אז זה הפרק זמן, זה פרק זמן חשוב כבר, שאם היית בבית זמן כזה, אפילו שלא אכלת בפועל. אלא נשארת הזמן, שחשיבות הזמן הוא כדי אכילת פרס, זה שיעור שהאדם מתמה גם את בגדיו. טוב, אחרי כל האריכות הזו, עכשיו נראה מה קורה סוף סוף שצריך לתאר את הבית, איך מתארים את הבית, אז זה כבר הסיום, סיום ללא רשי בכלל. פסוק ממתת. כן. פסוק ממתת, ולקח לחטא את הבית שתי ציפורים, וצרז ושני תולעת ואזוב. למדנו על זה כבר גם כן, כמו מצורע שצריך לתאר את גופו, אז הוא מביא את אותו תהליך של שתי ציפורים. רשי כבר הסביר למה ציפורים, כי הם מצפצפים, הם מדברים, הם פטפטים, אז זה בא לשון הרע שאדם פטפט. והוא עושה את אותו תהליך שלמדנו קודם. ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, ולקח את עץ הארץ ואת האזוב ואת שני התולעת ואת הציפור החיה, וטבל אותם בדם הציפור השחוטה ובמים החיים, ויזה אל הבית 7 פעמים. הקודם שלמדנו את התהליך הזה, אז הוא מזה על המצורע. פה הוא הרי בא לתאר את הבית, אז מזה על הבית. וחיטה את הבית בדם הציפור ובמים החיים ובציפור החיה ובעץ הארז ובאזוב ובשני התולעת, ושילח את הציפור החיה אל מחוץ לעיר אל פני השדה וחיפר על הבית ותאר.